גם בעמוד 779 את ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, אות למד ה'. ניתן לשלוח אלינו שאלות לאתר קבלה לעם, קבס יואל, את השאלות אנחנו נשאל במהלך השיעור. בבקשה רב.
בוא אנחנו נתחיל מאות למד וו. נדלק את למד ה'.
אז אות למד וו בעמוד 780, זה בטור ב'. המתבאר מדברי תיקוני הזוהר הוא שישנה שבועה שלא יתעורר אור החסד והאהבה בעולם עד שמעשיהם של ישראל בתורה ומצוות יהיו על הכוונה שלא לקבל פרס, אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, שזה השבועה השבעתי אתכם בנות ירושלים.
זאת אומרת, עד שאנחנו כולנו, ישראל זה מה שמכוון לגמר התיקון, ישר כל, אם אנחנו לא נעשה פעולות על מנת להשפיע, מאהבת הבריות לאהבת השם, אנחנו לא נוכל לממש את כל התוכנית הבריאה. ואחרינו ודאי כל העולם. באופן?
באופן שכל עריכות הגלות והאיסורים שאנו סובלים, תלויים ומחכים לנו עד שנזכה לעסק התורה ומצוות לשמה. ואם רק נזכה לזה, תכף יתעורר אור האהבה והחסד הזה שסגולתו להמשיך, סוד הכתוב, ונחה עליו רוח, חוכמה ובינה, ואז נזכה לגאולה השלמה. גם נתבאר שאי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לתוארה הגדולה הזו, זולת על ידי לימוד הקבלה, שהיא הדרך הקלה ביותר, המספיקה גם לקטני הדעת. מה שאין כן, בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה זולת ליחידי סגולה ועל ידי יגיעה רבה, אבל לא למרבית העם. ובזה נתבהרה היטב האפסיות שבקושייה הרביעית והחמישית שבתחילת ההקדמה.
זאת אומרת, אין לנו ברירה, אם אנחנו רוצים להגיע למימוש מחשבת הבריאה, ואנחנו רוצים בעצמנו, או שאנחנו מחויבים על ידי איסורים, בסופו של דבר אין ברירה, אפשר להגיע לזה רק על ידי לימוד ומימוש של חוכמת הקבלה. ברור? שאלות אין. בסדר? קדימה.
אות למד זין. והקושייה השלישית, שהיא הפחד שלא יחמיץ, הנה אין כאן פחד ולא כלום. כי עניין הנטייה מדרך השם, חס ושלום, שקרתה פעם, הייתה מבית סיבות. א', או שעברו על דברי חז"ל בדברים האסורים לגלות, ב', או משום שתפסו דברי הקבלה במשמעותם החיצונית, דהיינו בהוראות גשמיות, ועברו על לא תעשה לך פסל וכל תמונה. ועל כן, באמת הייתה חומה בצורה מסביב החוכמה הזו עד היום, אשר רבים ניסו והתחילו בלימוד ולא יכלו להמשיך בו מחסרון הבנה ומחמת הכינויים הגשמיים.
זאת אומרת שהיה בעיה, הייתה בעיה שהספרי קבלה היו כתובים לפני בעל הסולם בצורה מאוד קשה, לא מובנת לאנשים הפשוטים, ולכן הם לא יוכלו להבין מה כתוב שם, מה קורה. לא בגלל השפה, אלא בגלל שהסגנון הכתיבה הוא היה כך. ולכן בעל הסולם התחיל לכתוב כל החוכמת הקבלה בצורה שמהתחלה ועד הסוף כל החוכמה לקח וסידר אותה בשפה הרבה יותר ברורה מקודם. זה מה שהוא רוצה, זה גם כן מה שהוא מתאר בנבואה שתו שלו, כן? עד כמה שהוא הבין שאם הוא לא אם הוא לא מגלה בצורה ברורה חוכמת הקבלה לכל האנושות, אז קודם כל אין מי שיעשה את זה, ושנית כל לא יכול לסבול יותר עד כמה שכולם סובלים, ואין להם שום אפשרות להגיע לתיקונים. למד חטא, כן?
אנחנו יש לנו עוד איזושהי פסקה רב קטנה.
לא חשוב.
למד חטא. ונמשיך להרחיב את החיוב של העסק בתורה ומצוות לשמה, שהתחלתי לדבר בו. הנה, יש להבין את השם הזה של תורה לשמה. למה מוגדרת העבודה השלמה הרצויה בשם הזה לשמה, והעבודה שאינה רצויה בשם של לא לשמה? כי לפי המובן הפשוט, שהעוסק בתורה ומצוות מחויב לכוון ליבו לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשם טובת עצמו, היה צריך לכנות זה ולהגדירו בשם תורה לשמו, ותורה שלא לשמו, שפירושו לשם שמיים.
לבורא, מכוון.
ולמה מגדירים זה בשם לשמה ושלא לשמה, שפירושו לשם התורה?
כי תורה כאילו זה האמצעי.
אלא ודאי שיש כאן הבנה יתרה מהאמור, שהרי הלשון מוכיחה שתורה לשמו, שפירושו לעשות נחת רוח ליוצרו, אינו מספיק עדיין, אלא שצריך עוד, שיהיה העסק לשמה, שפירושו לשם התורה, וזה צריך באור.
כן. למה צריכים לעסוק לשם תורה, שתורה זה כאילו אמצעי, שמקדש אותנו, שמתקן אותנו, מקרב אותנו לבורא, כן, מעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו, זה כוח התורה. אז למה לשם זה אני צריך לעבוד? זה אמצעי, כן? אני לא זה כמו חשמל, משתמשים בו. זהו, תורה, משתמשים בה, וזהו. אלא למה זה, הוא נותן לך חשיבות כזאת? למתת?
למתת. והעניין הוא, כי נודע ששם התורה הוא תורת חיים. כאמור, כי חיים הם למוצאיהם. וכן הוא אומר, כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם. וכיוון שכן, הרי פירושה של תורה לשמה, אשר העסק בתורה ומצוות, מביא לו חיים ואריכות ימים, כי אז התורה היא כשמה. ומי שאינו מכוון את ליבו ודעתו לנאמר, נמצא שהעסק בתורה ומצוות מביא לו את ההפך מהחיים ואריכות הימים. חס ושלום, דהיינו, לגמרי שלא לשמה. שהרי שמה הוא תורת חיים ואבן.
כן.
ודברים אלו באים מפורשים בדברי חז"ל. כל העוסק בתורה שלא לשמה, תורתו נעשית לו סם המוות. וכל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור. להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מתרחתו והגיעתו, חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד.
זאת אומרת, יש פה בעיה, עדיין הוא שואל, רק שאלה. מה זה בעיה, למה אנחנו צריכים לעשות הכל לשם תורה, בשביל התורה, ולא בשביל הבורא, ולא בשביל האדם, בשביל הנבראים, למה התורה היא נמצאת לפנינו כאיזה מטרה הגדולה, שכלפיה אנחנו צריכים ככה להשתחוות, לעבוד, לעשות את הכל. קייב, מה אתה רוצה? קייב.
Я как раз вот хотел уточнить, вот что это значит.
אני רציתי לדייק, מה זה אומר, מה זו הפעולה הזאת? לשמה. בחלק הראשון של השיעור אנחנו...
לשמה זה נקרא בפשטות על מנת להשפיע. השפעה. אבל לשמה זה, יש לשמה, יש לשמור, זאת אומרת, לשם מי אני עושה, בשביל מי אני עושה. בשביל מי אני עושה. אז אם לשמו, אז זה לשם הבורא. אם לשמה, אז זה לשם תורה. אז הוא רוצה להסביר לנו, למה זה כתוב שצריכה להיות העבודה שלנו לשמה, לשם תורה. לא לשם בורא, לא לשם אדם, לא לשם אנושות, כלום. לשם תורה. מה קרה פתאום? התורה זה רק אמצעי. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. כי התורה היא תבלין. סך הכל מתקן את הרצון האגואיסטי, הופך אותו לרצון האלטרואיסטי. נו, אז אם יש כאן כוח תיקון, אני צריך להשתחוות, לנשק אותו, לעשות משהו עמו. מה קרה? למה פתאום אנחנו מחשיבים כל כך את התורה, את האור העליון הזה שמתקן אותנו? זה רק שאלות בינתיים. אבל זה דבר חשוב. עוד מהם?
עוד מהם. ונבין מתחילה את דברי חזל שאמרו, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין.
אני רוצה גם כן להזהיר את כולם. כולם חושבים שאנחנו לומדים את הדברים האלה ואין בהם שום דבר. קודם כל, הם בעצמם, נושאים בתוכם כוח גדול מאוד של תיקון, וזה משפיע עלינו. זה דבר אחד. דבר שני, שעל פסוקים האלה ועל כל הדברים האלה בנויים הרבה חומרים בחוכמת הקבלה שאנחנו נצטרך ללמוד אותם, כי דרכם דווקא בצורה כזאת שאנחנו נבין אותם, אנחנו נתקדם לתיקון. זה לא פשוט. לכן, לא להתייחס ככה. אז זה אני מבין, זה לא, זה יותר מעניין אותי, פחות מעניין. אנחנו חייבים ללכת אחרי המקובלים. אין ברירה. אחר כך נבין למה זה ככה. זה כמו ילד קטן שהולך לבית ספר, לא רוצה ללמוד משהו. חושב שזה לא נותן לו שום דבר. כאילו שהמורים יודעים על זה פחות ממנו. בואו אנחנו נרכין את הראש, ככה. ונקבל מה שבנגיע לנו, מהם. בכל זאת הם יודעים יותר. בעל הסולם יותר מאיתנו מבין מה טוב לנו ומה כדאי. עוד מהם.
עוד מהם. ונבין מתחילה את דברי חזל שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שיש להקשות על הלשון, יגעתי ומצאתי. שנראים כתרתי דסתרי הדדי, שסותרים אחד את השני. א', שהרי יגיעה היא עניין עבודה ותורך, שנותנים במחיר כל קניין רצוי, שבעד קניין חשוב נותנים יגיעה מרובה, ובעד קניין פחות נותנים יגיעה מועטת. ב', והיפוכה היא מציאה, אשר דרכה לבוא אל האדם בסך הדעת לגמרי, בלי שום מחנה של תורך והגיעה ומחיר. ואם כן, איך תאמר יגעתי ומצאתי? ואם יגיעה יש כאן, היה צריך לומר יגעתי וקניתי, או יגעתי וזכיתי וכדומה, ולא יגעתי ומצאתי. לא שומעים רב.
לא, יש כאן שאלות, למה הם אמרו את זה בצורה כזאת? כן, הגעתי ומצאתי. אחרי שאני מתייגע, אני פתאום מוצא. זה לא מתאים. אחרי שאני מתייגע, אני צריך למצוא. כן, ולגלות. כן? ופתאום זה מצאתי. כאילו ש... אני עבדתי באיזשהו מקום אחד ומצאתי משהו במקום אחר. או חיפשתי משהו מסוים ומצאתי משהו אחר. או במקום לא זה, או דברים שלא אלו. כן, זה הכל מדובר בצורה כזאת, איך אנחנו מגיעים לגילוי הרוחניות. ולמה זה כל כך מסובב נראה לנו? מבולבל, רחוק. כדי להבין את הדברים האלה יהיה לנו יותר קל, בהרבה יותר קל לפתוח את זה וזהו. חצי סיבוב והדלת נפתחת. ונכנסים. כן.
מ"א. והנה היית בזוהר על הכתוב ומשחרה ימצאוני. שאלו על זה, היכן מוצאים את השם יתברך? ואמרו שאין מוצאים אותו יתברך אלא בתורה. וכן אמרו על הכתוב, אכן אתה כן מסתתר, אשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה הקדושה. ויש להבין דבריהם זל כראוי, כי לכאורה הקדוש ברוך הוא מוסתר רק בדברים ודרכים הגשמיים, ובכל אבלי העולם הזה, שהם מחוץ לתורה. ואיך תאמר את ההפך, אשר רק בתורה הוא מסתיר את עצמו? גם המובן הכללי שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו באופן שצריכים לבקשו, הסתר זה, למה לא? וכן, כל מבקשי אותו ימצאו הוא. המובן בכתוב, ומשחרה ימצאוני. צריך להבין היטב דבר הביקוש הזה, ודבר המציאה הזאת. מה הם ולמה הם?
למה יש לנו הסתרה? במה היא בדיוק הסתרה? על מה היא רוכבת? איך אנחנו חודרים דרך הסתרה לגילוי? ומה אנחנו מגלים? איך אנחנו מכינים את עצמנו בזמן ההסתרה לגילוי? שאנחנו צריכים לרכוש כל מיני ידע, רגש, כדי במקום הסתרה לגלות. הסתרה זה לא סתם. הסתרה זה לא סתם תקופה שאני מחכה לפי שעון, ואז מגיע ונפתח. אלא זמן ההסתרה זה נקרא שאני עובד בצורה נכונה בזמן ההסתרה, ורוכש ידע, שכל, הרגשה פנימית, כזאת שאני מגיע למצב שנפתח לי. שקודם גם כן היה פתוח, רק זה היה נסתר כלפיי. ואני עבדתי על עצמי בזמן הסתרה, שזה ייפתח כלפיי. שכאילו מוריד מסך אני מהעיניים שלי, מהלב שלי, מהמוח שלי, ואז אני מבין, ראיתי, קודם זה לא היה. זה היה קודם גם כן, רק היה לי כאן קרום כזה, על הלב ועל המוח. ועכשיו זה נעלם הקרום הזה, ואני רואה את העולם הרוחני. בבקשה.
עוד מבית. וצריך שתדע אמנם, אשר סיבת כל הריחוק הזה, שאנו רחוקים כל כך מהשם יתברך, ומה שאנו עלולים כל כך לעבור על רצונו יתברך, אין כל זה אלא משום סיבה אחת, שנעשתה למקור לכל המחובים והאיסורים שאנו סובלים, ולכל הזדונות והשגגות שאנו נכשלים ובאים בהם חס ושלום. שיחד עם זה מובן שבהסרת הסיבה ההיא נפטרים תכף מכל צער ומכל מכאוב, וזוכים תכף להידבק בו יתברך בכל לב, נפש ומאוד. ואומר לך שהסיבה המקורית ההיא אינה אחרת אלא מיעוט ההבנה שלנו בהשגחתו יתברך על בריאותיו, שאין אנו מבינים אותו יתברך כראוי.
זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את הבורא, ולכן אנחנו נמצאים בהסתרה. אם היינו מבינים אותו, היו בזה מעבירים את ההסתרה. כן.
מם ג' ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריאותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק תכף על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה הגשמי. כי אז, א', מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יאבד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. ב', וכן מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה, תכף בכל הזריזות, כמו שאינו יכול לפרוש או להתמאמה על תענוג גדול גשמי הבא לידו, מבלי לקבלו מיד בכל הזריזות שביכולתו. הרי שאם הייתה לפנינו השגחה גלויה, היו כל באי העולם צדיקים גמורים.
בלטיה 3.
אני רוצה לברר שאלה כזו. מה זה אומר להאמין או לא להאמין, אם האדם מגלה משהו?
אמונה זה נקרא שאני מקבל כוח לעשות הכל נגד הרצון שלי. זהו.
ובשביל זה אני זקוק למאמצים?
אם אני לא צריך מאמצים, סימן שזה לא אמונה, אלא זה ידיעה. זה לא, זה ידיעה. אמונה
זה... אני רק רוצה לברר עניין אחד. כשמתגלה התוצאה כבר. אנחנו בודקים את העבר, האם בדקנו מאמצים או לא, או שזה קורה אחרת בצורה
כלשהי. זה לא יעזור לך. עד שאתה לא תגלה את זה כמו שצריך, אתה לא תדע. זה הבדל בין אמונה לידיעה. ידיעה זה שאתה אומר, אני יודע, אני רואה, אני מקבל, בודק ועושה. אמונה זה משהו אחר. שאתה מקבל כוח מיוחד מלמעלה, שיעזור לך לקיים את הדברים, אפילו שאתה לא יודע אותם. לא יודע. זאת אומרת, אתה עובד בהשפעה. זה כוח נוסף, שבעולם שלנו לא קיים. אלא אנחנו על ידי חוכמת הקבלה, רוצים להשיג אותו. זהו.
רב, последняя вещь, что я должен проверять в конце концов?
דבר אחרון, מה עליי לבדוק בסופו של דבר?
שום דבר, רק לעשות הכל מה שהם אומרים, עד כמה שאתה מסוגל. פרנץ'.
האם לעשות נחת רוח ליוצרו, זאת התוצאה של בקשת המאור המחזיר למוטב שבתורה?
ודאי. איך אתה יכול לעשות נחת רוח אם אתה לא מקבל כוח האור?
זה מה שעושה נחת רוח לבורא, שאני אבקש את האור שיתקן אותנו?
כן, שאתה מבקש את האור כדי להשפיע לו, ולהיות איתו בהשתוות הצורה, להיות איתו בדבקות. ועד כמה שאתה משפיע לאחרים, לכל האנושות, כן? אז אתה בזה יותר ויותר דומה לבורא. יש בזה הרבה דברים, אני לא יכול לענות לכם על הכל. אני רואה שגם הוא, הבלטי הזאת שואל, ואתם שואלים, בוא אנחנו עוד יותר ויותר ניכנס לזה ונראה את הדברים. אתם בינתיים רוצים לפתור את השאלות שהן למעלה מהדעת, בתוך הדעת, וזה לא נכנס. זה שטח אחר לגמרי. זה שטח אחר, לכן העולם הרוחני נסתר מאיתנו. הוא לא נסתר, הוא נמצא כאן. אבל אנחנו לא מרגישים אותו. לא יכולים לתפוס אותו. תל אביב 10.
הורה רוצה את אמונתנו בשעה שכתוב ואז ידעו אותו בכל הארץ מקטן ועד גדול, בדגש על ידעו.
כן.
אז למה הוא רוצה את אמונתנו? מדוע זה לא גלוי לפנינו?
מה שמתגלה בתוך האמונה נקרא דעת. גם זאת שאלה שרק במילים אני יכול לענות עליה, אבל אתם רוצים שאחרי המילים שלי אתם תבינו ותרגישו.
תרגישו.
תרגישו זה יותר טוב, כן. אבל זה לא ניתן, בגלל שאין לך כלים.
איך אני מגיע לכלים האלה?
או, זה מה שאנחנו לומדים. לכן אנחנו לומדים דברים שעוד נצטרך לממש אותם. זהו. אבל בינתיים אתם בטח שתהיו אליי בכל מיני תלונות, טענות, אכזבות, כן? אבל אני לא יכול כאן לעשות כלום. אתם חייבים לרכוש את הכלים להשפעה.
לבקש עליהם? לבקש עליהם על הכלים האלה?
תבקשו, ודאי שתבקשו, כן. כן. חברים, Но, говорим.
Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот, насколько я понимаю, то, что мы сейчас...
Бокер тов. От кого же я не мвин, мы же караны сейчас, что я халаким, это мгия в контекст шел именно Нили, Нили.
Зачастую в десятке ощущается...
В Ассирия есть ממש тхуша, что акав шел Элон Мельвадо, ху акав ашолет. ואני רק מתבונן. ואני רק קובע את מה שעושה הבורא בעשירייה, ומתביית על זה, ואין לי מה לעשות כלפי זה. ואפילו תפילה אני לא יכול לעלות. אם הוא ייתן, אני אעלה אותה.
גם נכון. ותבינו שאני לא יכול להסביר לכם יותר. הלאה.
אות מם דלד. הרי לעיניך שבעולמנו לא חסר לנו אלא השגחה גלויה. כי אם הייתה לנו השגחה גלויה, היו כל באי עולם צדיקים גמורים, וגם היו דבקים בו יתברך, בתכלית האהבה. כי ודאי לכבוד גדול היה זה לכל אחד ממנו להתיידד ולהתאהב בו יתברך בכל לב ונפש, ולהידבק בו תמיד בלי אפילו הפסד רגע. אלא מתוך שאינו כן, אלא שכר מצווה אינו בעולם הזה, גם אין עוברי רצונו נאנשים כלל לעינינו, אלא השם יתברך מעריך אפיים להם. ולא עוד, אלא שלפעמים נדמה לנו ההפך, חס ושלום. כמו שכתוב, הנה אלה רשעים ושלבי עולם השיגו חיל. ולפיכך, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. אלא שאנו נתקלים בכל פסיעה ופסיעה, חס ושלום, עד כמו שכתבו חז"ל, על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי, אשר אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. הרי שהבנת השגחתו יתברך היא הסיבה לכל טוב, ואי ההבנה היא הסיבה לכל רע, ונמצא שהיא הכותב אשר כל באי עולם מתגלגלים עליו, אם לשבט ואם לחסד.
זאת אומרת, חייבים אנחנו להבין את השגחת הבורא, איך הוא משגיח עלינו, מה הוא עושה לנו, למה מסובב אותנו כך או אחרת, כי דווקא בזה תלויה הדרך שלנו, עד כמה שאנחנו נכון וקיצור נגיע אליו ו... ולא ניתה בדרך ולא ניפול. הבנת ההשגחה היא חייבת להיות לפנינו כמטרה ברורה לכולם. אני צריך להבין אותו, מה הוא רוצה ממני? כמו ילד קטן שמסתכל על הגדול, הוא לא מבין מה שאומרים לו. כן? כך אנחנו צריכים כל הזמן לפנות לבורא. ובזה נעבור לחלק האחרון, חיבור העולם בדור האחרון.
אז נעבור לחלק הבא ולפני כן שיר.
Stop.